שלום, מי שקורא פעם ראשונה את ספר שמות, מקראת בראשית, את פרשת שמות, וירא ובו, יהיה בטוח שסיפור יציאת מצרים מסתיים בפרשת בו. אחרי עשרת המכות, אחרי כל הדיון עם פרעה, מסכים, לא מסכים, בסוף פרעה נכנע, אומר, יאללה, בוא נשלח את עם ישראל מאיתנו, בני ישראל יוצאים ממצרים, ולכאורה, happy end, לכאורה, פה היה אמור להסתיים הסיפור. אנחנו בפרשת בשלח רואים שיש איזה עוד סבב נוסף שלכאורה לא ברור מה עניינו סביב הנושא הזה של קריעת ים סוף. כלומר, גם אחרי שיוצאים ממצרים, עם ישראל מגיע לים, ואז מצרים רודפים אחריהם, ובסוף עם ישראל עובר את ים סוף, וזה בעצם מסתיים סיפור יציאת מצרים. עכשיו, לכאורה, אחרי עשרת המכות, היה אפשר להפסיק עם הניסים, הבנו את המסר. הבנו שהקדוש ברוך הוא, הבנו שיש אחד ש... כן, ששולט לא רק בשם בעליונים, גם בתחתונים, שולט בארץ ובשמיים. הבנו את העניין. ומה שאני רוצה לשאול זה בעצם מה קריאת ים סוף מוסיפה לנו בכל הנושא של סיפור יציאת מצרים. האם זה רק איזה טאקל מקומי, יצאו עם מצרים, אופ, איזשהו טעות בניווט, הגיעו לים, נתקעו מה לעשות, וחצו אותו, היה נס לפתור את הבעיה, או שיש פה משהו מאוד מאוד עמוק, יש פה יסוד אמוני, מאוד משמעותי, שבלעדיו יציאת מצרים לא הייתה יכולה להיות מושלמת. איך אנחנו רואים שקודם כל יציאת מצרים לא הושלמה באמת ביציאה ממצרים? דבר ראשון, רואים שהמצרים המשיכו לרדוף אחרי ישראל. גם אחרי עשרת המכות יש אב ואמין על המצרים, שעדיין הם יכולים להחזיר את עם ישראל לשיעבוד. אבל גם התגובה של עם ישראל מלמדת אותנו שגם הם חשבו ככה, כן? כי כשעם ישראל רואה את המצרים, אז יש ארבע כיתות על הים, כל אחת אמרה משהו אחר, אבל המחנה המשותף היה שבהחלט ריאלי ומתאים והגיוני שהמצרים שוב פעם ישעבדו אותנו. כלומר, בכל הסיפור הזה של יציאת מצרים חסר לנו מרכיב מאוד משמעותי, שבעצם אותו הפתרון יהיה בעצם בקריאת ים סוף. אנחנו נרצה לומר שקריאת ים סוף זה לא פתרון טכני של לפתוח ציר מעבר, פתיחת ציר, כדי להגיע ליד אחר, אלא יש פה מהלך רוחני. יש פה מדרגה חדשה שעם ישראל קונה, שהוא לא קנה במצרים, ועכשיו הוא קונה אותה פה על ים סוף. כדי שנבין מה הנקודה, אנחנו נעזר במדרש. מדרש בשמות רבה, שמחולק לשלושה חלקים, ודרכו נברר יסוד מאוד מאוד חשוב. אומר המדרש ככה, ואתה הרם את מטך. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תרים את המטה לקרוא את הים, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי שאקרא את הים ואשא את הים יבשה? והכתיב אשר שמתי חול גבול הים, והרי נשבעת שאין אתה קורא לעולם. אומר משה רבנו, מה זאת לקרוא את הים? הרי אתה עשית טבע, עשית חוקי טבע, גבול שמת עליהם בל יעבורו. יש ים והים לא אמור להיקרא, למה שנקרא את הים? אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא קראת מתחילת התורה. מה כתיב? ואומר אלוקים, מקבוע המים, אני הוא שהתניתי עמו. כך התנאתי מתחילה שאני קוראו, שנאמר וישב הים לפנות בוקר לאיתנו, לתנאו שהתנאתי עמו מתחילה. כלומר, השלב הראשון של המדרש מלמד אותנו משהו כללי ביחס לניסים. אנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי חוקי הטבע, והעולם צריך להתנהל על פי חוקי הטבע. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. כן? כמו שכתוב, יש את הפסוק, אין חדש תחת השמש, כן, יש משהו עקרוני. הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע וכל המציאות צריכה להתעלות דרך המציאות הטבעית. אבל יחד עם הטבע, הקדוש ברוך הוא גם קבע מראש שיהיו ניסים. יש זמנים בהיסטוריה שמלכתחילה, יש סדר לניסים. זה לא, ניסים זה לא, טוב נתקענו, בוא נעשה נס. מבריאת העולם, כן, מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו פה, תנאי תנאתי עם הים, אותו ים שקבעתי איתו מבריאת העולם, שהוא הולך להיות ים עם מים ואיך שמים מתנהגים, גם קבעתי איתו שכשעם ישראל יצאו ממצרים הוא יקרה. וזה נכון ביחס לכל הניסים, שהניסים שהיו עם אבותינו ובכלל מאז ומעולם, הניסים ש... אני מדבר על ניסים ששוברים את גדר הטבע, זה לא תקלה מקומית, אלא זה משהו שככה הקדוש ברוך הוא תכנן את העולם, יש איזה תפקיד, אבל לא נרחיב בזה כאן. לענייננו, זה החלק הראשון של המדרש. אומר לו משה לקדוש ברוך הוא, תשמע, מה פתאום אתה קורא את הים? הרי... אנחנו לא רוצים סתם לשבור את הטבע, אבל הקדוש ברוך הוא זה בסדר. מראש זה הייתה התוכנית. אוקיי, עד כאן, טוב ויפה. והאמת היא, עד כאן זה גם נכון לכל עשרת המכות, כן? כלומר, מה פתאום הקדוש ברוך הוא משנה סדר בראשית? תשובה, הוא משנה אותם איפה שמלכתחילה שהוא ברא את העולם, באותן נקודות שהוא חשב ששם זה נכון ונצרח לדברים מסוימים. אבל עכשיו מפה המדרש ממשיך. מיד שמע משה לקדוש ברוך הוא, והלך לקרוא את הים. כיוון שהלך לקרוא את הים, לא קיבל עליו להיקרא. אמר לו הים, מפניך אני נקרא? הרי אני גדול ממך, שאני נבראתי בשלישי, ואתה נבראת בשישי. אומר לו הים למשה רבנו, תשמע, אני זוכר את התנאי, מה, אני לא יודע מה, חתמנו חוזה עם הקדוש ברוך הוא, זה אני זוכר. אבל מי יכול לשנות את הטבע? מי שעומד למעלה מהטבע. הקדוש ברוך הוא בהחלט יכול לקרוא אותי, הוא ברא אותי והוא עומד למעלה מהטבע. אבל אתה, אומר לו הים, אני נבראתי בשלישי ואתה בשישי. כלומר, אתה נבראת, אתה כבן אדם, נולדת לעולם שיש בו כבר חוקי טבע, ואתה כפוף אליהם. אז לכן אתה, אומר לו הים, לא יכול לקרוא אותי, כי האדם, בני האדם, הם כפופים לחוקי הטבע. הקדוש ברוך הוא עומד למעלה מן הטבע, הוא יכול לשנות אותי ולא אתה. זה בעצם מה שאומר לו הים לקדוש ברוך הוא, מה שאומר הים למשה. טוב, הוא באמת צודק. באמת מי שנברא לתוך עולם טבעי הוא כפוף לו. כיוון ששמע משה כך, הלך ואמר לקדוש ברוך הוא, אין הים רוצה להיקרא. ובעצם הוא צודק. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן ימינו על ימינו של משה, שנאמר מוליך למין משה. מיד ראה לה הקדוש ברוך הוא וברך, שנאמר הים רב וינוס. כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול נתן למשה רבנו, נתן את ימינו על ימינו, עוד מעט נבין מה הכוונה, עכשיו שהיה מסתכל על משה, ורואה במשה את הקדוש ברוך הוא, את הכוח שלו, כן, יד ימין, זה הכוח הפועלת, רואה את הכוח של הקדוש ברוך הוא במשה, אז עכשיו הוא מוכן גם כן להיקרא, מה ראה? אלא שראה לה הקדוש ברוך הוא שנתן יד ימינו על משה, ולא יכול לעכב, אלא ברח מיד. אמר לו משה, מפני מה אתה בורח? משה רבנו לא מבין, אבל הוא אומר, רגע, אמרת לי שאתה לא נקרא מפני, נכון? למה אתה בורח? הרי אני בן אדם, אני נולדתי אחריך. אמר לו, היה מפני אלוהי יעקב, מפני יראתו של הקדוש ברוך הוא. מיד כיוון שהרים משה ידו על הים, נבקע, שנאמר ויבקעו המים. אין אומר ויבקע הים, אלא ויבקעו המים, מלמד שכל המים שהיו בכל המעיינות ובבורות ובכל מקום נבקעו. ופה אנחנו בעצם מגיעים לנקודת השיא. מה בעצם המדרש אומר? באמת, יש עולם טבע. עולם הטבע הוא לא בלתי ניתן לשינוי, אבל הוא ניתן לשינוי רק על ידי כוח אלוהי שעומד למעלה מן הטבע, שמשגיח אותו, שמתזמן אותו. אבל כל הנבראים כולם, שנבראו אחרי המים, כן? אחרי המים והיבשה, אחרי היסודות הגשמיים הגדולים, הם כפופים אליהם ולא יכולים לשנות אותם. אבל, אומר המדרש, מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא נתן את ימינו על יד ימינו של משה? לפני קריאת ים סוף, כלומר, במעמד קריאת ים סוף, הקדוש ברוך הוא נותן כוח אלוהי לעם ישראל שהם עומדים למעלה מן הטבע. מה הכוונה למעלה מן הטבע? לא הכוונה שהם מלאכים, אלא שיש להם כוח לפעול במציאות, ואם חוקי הטבע עומדים בפניהם, חוקי הטבע ישתנו בהתאם אליהם. ובעצם הנקודה עמוקה פה. במילים אחרות, מה שבעצם מתברר, עשרת המכות, בעצם מבררים לנו את הכוח של הקדוש ברוך הוא. וואו, איזה דברים הוא מצליח לעשות, הוא ודאי שולט שליטה ללא עוררין בעולם. אבל המצרים אומרים, אנחנו עוטפים אחרי ישראל, לא אחרי הקדוש ברוך הוא. ישראל הם חלשים, אותם אנחנו יכולים לתפוס. קריאת ים סוף מבררת את מעלתם של ישראל, לא של הקדוש ברוך הוא. לא את הכוח האלוהי של הקדוש ברוך הוא, את הכוח האלוהי של ישראל לפעול על הטבע כתוצאה ממנו. אומר המהר"ל, כאשר נבקעו המים, אז יהיו ישראל מושלים לגמרי על הטבע. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, ואומר למשה, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל ויסעו. נכון? לכאורה, מה זאת אומרת דבר אליהם ויסעו? יש פה ים, מה אתה חושב בדיוק? שכולם ילכו לים? אתה יודע, יש פה, לא כולם יודעים לשחות, כן? אומר רש"י, מה הכוונה דבר אליהם ויסעו? אין להם אלא לישא שאין הים עומד בפניהם. אומר לקדוש ברוך הוא, עכשיו אתם הולכים להיפגש עם משהו חדש שעוד לא הכרתם. עד עכשיו הכרתם את זה שאני פועל משנה את הטבע כדי שאתם תוכלו להתקדם. עכשיו אתם תראו שזה בידיים שלכם. אתם בתהליך הגאולה שלכם תתקדמו, ואם תתקלו במים, אם תתקלו בחוקי טבע כלשהם, אם זה טבע גשמי, אם זה טבע שמלובש בקשיים כלכליים, בקשיים צבאיים, בקשיים פוליטיים, זה בכלל לא משנה. כל טבע שינסה לעמוד כנגד גאולת ישראל, במפגש הזה, באימות הזה, הטבע יצטרך לפנות את מקומו, וגאולת ישראל תמשיך להתקדם. לא כי השם יעשה ניסים, אלא כי זה כבר הכוח שנמצא בעם ישראל. כך באמת אומר גם המהר"ל, שמפני העניין האלוהי שקנו ישראל ביציאת מצרים, נדחה הים ונעשה יבשה. ובקריאת ים סוף נדחו המים שהם דומים אל החומר. כלומר, זה לא משהו נקודתי מקומי. יש פה משהו שהוא נצחי. במפגש עם החומר, עם ישראל שולט על החומר ולא החומר שולט עליו. וזה מה שחזל אומרים במקום אחר, שישראל קדמו לעולם. מה הכוונה קדמו לעולם? שמעתי פעם בשם הרב טאו, שכל ממנו, לא בשמו, מהרב טאו, שכל מה שקדם לבריאת העולם, הכוונה הוא שולט על העולם. וזה בדיוק מתאים למדרש שלנו, שהים אמר בהתחלה למשה, אתה נולדת אחריי, ולכן אתה כפוף לחוקי הטבע. אבל בעצם ישראל קדמו לעולם, והטבע עובד בשבילם, ולא הם עומדים בשביל הטבע. כך גם כותב הרב בעניה, התחלת ההרגשה שבא לישראל שהם, יש להם סגולה נפלאה, נתגלה לישראל על הים. וגם הרב צבי יהודה אומר, קריאת הים היא מעלה עליונה של קדושת העצמיות הציבורית. יש פה סוד גדול, מה שנקרא כנגד כל הסיכויים. ואנחנו רואים את זה בהיסטוריה של כל עם ישראל. על פי חוקי הטבע, מזמן, עם ישראל צריך כבר להיעלם מהעולם, מאלף סיבות, מהרדיפות, בקשיים, עצם העובדה שהוא בלי מדינה משלו, מה שאנחנו לא נרצה. וגם מאז שקום המדינה, כל הסיכויים, כל המהלך הטבעי הוא שבטח שלא צריכים לנצח כל כך הרבה עמים, אף אחד לא מנצח 7 צבאות בשישה ימים, כל הדברים האלה הם ביטוי לדבר אחד. שגאולת ישראל צריכה להתקדם, שום דבר טבעי, שום מחסום טבעי לא יעמוד בפניה. מה כן יעמוד בפניה? המעלה הרוחנית. מפני חטאינו גלינו מארצנו. כלומר, אם אנחנו נאמנים לקדושת הייעוד שלנו ולחיים שלנו, הטבע כבר יסתדר מאליו. ומכיוון שהנקודה הזאת של לעבור במים, להראות את השליטה שלנו על המציאות הגשמית, זה כל כך חשוב. בעיקר שהולכים לחיות חיים פוליטיים וגשמיים בארץ ישראל, שאז נדמה לנו שאנחנו חיים תחת הטבע, לכן כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל בימי יהושע, עוד פעם עוברים את השיעור הזה. עוד פעם חוצים את הירדן, ועוד פעם הים נקרא. תראו, הירדן זה לא כזה נהר גדול, לא כזה מסובך לבנות גשר או שניים ולהעביר את כולם. זה סיפור בדיוק של יום יומיים עבודה. אז לכן, זה שעם ישראל חצה את הירדן, זה לא משהו טכני כי צריך לעבור ווואי, יש פה מים. יש פה משהו מהותי. אנחנו הולכים לחשוף את הדור החדש הזה שלא עבר בקריאת ים סוף, כי הדור התחלף, את אותה חוויה, הם הולכים להיפגש עם הכוח של עם ישראל. הכוח הזה תמון בתורה. ולכן, אהרון עם הכהנים, כן, הם הולכים ראשונים, וכשהארון נמצא בראש החיים הציבוריים שלנו, כשהתורה מובילה את החיים הלאומיים שלנו, כל מים שיעמדו בדרכנו, יפנו את מקומם לגאולת ישראל. הרעיון הזה הוא כל כך משמעותי, ולכן אנחנו רואים גם את הנושא של שירת הים. כי בעצם שירת הים זה סוג של נבואה, איזו התעלות אדירה שהייתה לעם ישראל, כי באמת עם ישראל בקריאת ים סוף, הוא עבר התעלות מאוד עליונה. הוא קיבל מדרגה חדשה שהתבטאה בשירת הים. ואם נשים לב, בשירת הים יש משהו מעניין. יש מעין צפייה לעתיד. נכון, יש שם ירושלים, ומקדש השם כהנו ידיך. ייקח עוד 440 שנה עד שיבנו את בית המקדש. נכון. אבל ברגע שהבנו את העניין הזה, ששום כוח גשמי לא יכול לעצור את גאולת ישראל, אז ברור שזה יגיע. ברור שתהיה ירושלים, ברור שיהיה בית מקדש, זה רק עניין של זמן. ואם כבר יהיה עיכובים, זה בידיים שלנו, כי זה תלוי במדרגה הרוחנית שלנו. כלומר, הרעיון הזה של שירת הים, של קריאת ים סוף, זה משהו באמונת ישראל. היחס שלנו של גאולת ישראל ושל קדושת ישראל מול המציאות הגשמית. האם אנחנו כפופים לחוקי הטבע, או שחוקי הטבע יסתדרו כבר, ובלבד שגאולת ישראל תוכל להמשיך להתקדם. אנחנו אומרים שירת הים כל בוקר בתפילה. את 10 המכות אנחנו לפעמים רומזים אליהם, לא אומרים את כל 10 המכות, אבל כל שירת הים נכנסת לתפילה. למה? אומר המשנה ברורה בשם הזוהר, כידוע המשנה ברורה לא מביא הרבה דברים בשם הזוהר, אבל הוא מביא איפה שמה שכתוב בזוהר זה בעצם משותף לכולם. אומר המשנה ברורה, ויאמר שירת הים בשמחה, וידמה בדעתו כאילו באותו היום עבר בים, ואומר בשמחה מוכלים לבנותיו. למה אנחנו צריכים לדמיין כאילו עברנו בים? הם עברו, זה מספיק, לא? כי עוד פעם, כי קריאת ים סוף זה בירור מעלת ישראל. כל אחד צריך לדמיין כל יום בשחרית, לפני שהוא הולך לעולם הגשמי, לפני שהוא מתחיל את כל הביזנס ואת כל העיסוקים הגשמיים, שהרבה פעמים נראים לנו שהם הכל, הם העיקר והם הכל, צריך לברר מי אנחנו. צריך לברר קדושת ישראל. הטבע עובד אצלנו, לא אנחנו עובדים אצלו. ולכן גם מי שאומר את זה בשמחה, מוכנים עוונותיו. כי כל העוונות שלנו, זה המקומות שבהם הגוף השתלט עלינו. כל העבירות כולם בסוף, זה איפה שהטבע קצת נכננו אליו, הוא רדה בנו, הוא קצת נסחפנו, טבענו במים. ואנחנו כל פעם צריכים לחזור לעמדה שאנחנו חוצים את הים ולא עוברים אותו. אז באמת יוצא לנו לסיום, שנושא הקריאת ים סוף, המעלה הזאת שבה עם ישראל עומד למעלה מהחומר, זה קודם כל צריך להיות צרוב בתודעה הלאומית שלנו. במיוחד בתקופות שיש לחצים פוליטיים, ונדמה לנו שיש כל מיני קשיים ומחסומים כאלה ואחרים שלכאורה מונעים מאיתנו, זה הכל אשליה. כי כשעם ישראל ירצה להתקדם באמת, כל המים השונים, כל המציאות הגשמית החומרית למיניה, כמו שאמרנו, גם הפוליטית והבינלאומית ומה שזה לא יהיה, בסוף זה יסתדר, יפנו את מקומם כדי שאנחנו נוכל לעבור. וגם יהודי פרטי צריך להיות בתודעה שלו, שהקדושה שאנחנו יכולים להגיע, אנחנו יכולים וחייבים להגיע למקום שבו אנחנו שולטים על החומר ולא החומר שולט עלינו. שבת שלום.